ברוכים הבאים לביצה הפיננסית, כאן איתנו יואב זליקוביץ' בפרק נוסף, והיום, כמו שבדרך כלל הייתם את שאר הפרקים, יואב מאוד אוהב לדבר על וורן באפט, אז היום זה, הכותרת שלנו תהיה הסודות של וורן באפט. אז מה שלומך יואב, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום?
בסדר גמור, איגו, מה קורה? אנחנו מצוין, ממשיכים ללמוד, לקרוא, להעמיק. היום אני רוצה לשתף אתכם, חשבתי... אני באמת מנסה לתת לאנשים דברים לא רק תיאורטיים, אלא גם פרקטיים, אז היום אני רוצה לגלות לכם את בעצם הסודות, בעצם המקור לצועה העודפת של באפט, בעצם שני הסודות הגדולים, זה לא מסוד, זה מידע ציבורי, אבל לא יודע כמה מהקהל שלנו מכיר את הדברים האלה, ואני רוצה לכוון אתכם לכמה דברים שיכולים להסביר לנו איך באפט הצליח... להגיע מצועה שנתית של כ-10% שעשה המדד ב-60 שנה האחרונות בערך ל-20% שהוא עשה, וזה הרבה מעבר ליכולת שלו לזהות מניות טובות בזמן, כמו שהוא עשה לאחרונה עם אפל. יש כמה דברים יותר מבניים שנסביר היום. אבל ברשותך, איגו, אנחנו מוכנים, רוצה להתחיל עם עוד משהו שיקשר אותנו לנושא של באפט, אז ברשותך, אני רוצה רק להשלים את התמונה שגם זרקתי על זה משהו שבוע שעבר, ואני רוצה... להרחיב, וזה גם מתקשר לבאפט כאמור, זה נושא של מינוף פיננסי. וכבר נראה איך זה קשור לבאפט, אבל הרבה פעמים שאנחנו משקיעים בחברה, למשל, כמו ששוב, אני תמיד עוזר בעולם הנדלן, שאנחנו יכולים לקנות דירה טובה ולהניב תשואה X, אבל אם נקנה את הדירה במינוף, אז התשואה של הדירה תהיה, ההשקעה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. והרבה אנשים, הרבה פעמים אנשים אומרים שכן, בנדלן, היתרון של הנדלן זה שאפשר להתמנף. אז התשובה שלי זה נכון, גם בנדלן אפשר להתמנף, וגם בשוק ההון אפשר להתמנף, וגם חברות יכולות להתמנף, אז כשמשווים בין השקעה אגב בנדלן ושוק ההון, צריך תמיד לא להשוות בגלל המינוף. גם בשוק ההון אפשר להתמנף, לא שאני ממליץ על זה, אבל זה אפשרי. אבל אני רוצה לחזור רגע לדוחות הכספיים, למה אני מציין מינוף? כי דיברנו הרבה בפרקים הקודמים על התשואה הכלכלית של החברה, כמה היא מרוויחה בתזרים מזומנים ביחס לכמה נכסים יש לה במאזן, שזה התשואה על ההון שקראנו לו, זה ROIC, ROA, ROE, אבל אני רוצה כן להוסיף עוד פרמטר שזרקתי עליו משהו ולחדד אותו, שצריך לבחון בעצם את התזרים מזומנים של החברה ביחס לכל ה... הנכסים שהיא מפעילה. אז יש לנו, אני כבר אסביר למה, יש לנו פרמטר אחד של תשואה על נכסים, שהוא לא תמיד מושלם. היחס המועדף אליי, וזה גם היחס שגרינבלט משתמש בספר שלו, במספר שנקרא Enterprise Value. אני אפילו לא יודע איך לתרגם את זה בעברית. אבל Enterprise Value של החברה, אם ניקח רגע את הדירה, זה לראות כמה כסף החברה משתמשת בשביל הפעילות שלה בסך הכל. זה כמו שניקח דירה, ונבחן את זה מהצד של, של הקונה. אם הקונה בא וקונה דירה ששווה מיליון שקל, והוא משתמש ב-100,000 שקל הון עצמי, ו-900,000 מימון מהבנק, ה-enterprise value של המשקיע, בצד של כמשקיע, זה מיליון. זה לא ה-100,000, כי הוא, נכון שהוא מביא 100,000 שקל מהבית, אבל הוא צריך להשקיע בדירה עוד 900,000 של הדירה, של הבנק, לכן מגיעים למספר של מיליון. עכשיו, איך זה רלוונטי לחברה? כי נגיד יש לי חברה, וזה נגיד מאוד רלוונטי לבנקים. נגיד בנק יש לו הון עצמי, יש לו, הוא מביא מהבית כסף של בעלי המניות של 100,000 שקל. אבל אחר כך הוא משתמש ב-900,000 שקל של הציבור, שזה כסף של פקדונות וחוב שיש לו, בשביל לייצר עוד תזרים. אז אם נסתכל על ההון העצמי של הבנק, נראה שהוא מפעיל רק 100. אבל זה לא מדויק, כי הבנק בעצם ממונף, המינוף של הבנק הוא די בטוח, אבל בסך הכל, בשביל למנף, בשביל לראות את כל פעילות העסק, צריך לקחת בחשבון את כל המיליון. וזה מאוד חשוב, שאני בא לבחון חברה, יכול להיות חברה, שמרוויחה, עושה 10% ועושה את זה על, ללא מינוף. ויש חברה שמרוויחה את אותו סכום, אבל עושה את זה עם מינוף פי 10. עכשיו, כשאני רוצה להשוות בין החברות, זה לא הוגן לראות ששיעור הרווחיות של החברה הלא ממונפת בעצם לקנוס אותה, היא הרבה יותר בטוחה. עכשיו, נכון שהפרמטרים ROIC, ROI מנטרלים קצת את זה, אבל כשאני רוצה לבוא לתמחר את החברה, הדרך שלי לעשות את התמחור זה לראות כמה כסף זה enterprise value של החברה, כמה כסף יש לה בהון עצמי, ושימו לב חברים, להוסיף את כל ההתחייבויות שלה, זה לא להוריד, זה לא כמה, זה לא המחיר, זה לא אינטואיטיבי כל כך, אבל אם תשבו ותחשבו את זה בעולם הנדלן, או שתקראו אולי אצל גרינבלט הספר, תבינו שה-Enterprise Value לוקח את ההון העצמי, מוסיף לזה את כל ההתחייבויות, ודווקא מוריד את המזומן שיש לה בקופה. כי זה בעצם אומר כמה כסף, הכסף, החברה מפעילה, כמה נדרש בשביל להכניס אותה, וזה מנטרל לי את הנושא של המינוף. אז שאני בא ובוחן כמה אני משלם עבור חברה, אני לוקח את Enterprise Value, ומחלק אותו ברווח הנקי, בתזרים מזומנים, וככה מגיע למכפיל. וכמו שרמזתי, ככל שהמכפיל יותר גבוה, כמובן שאני משלם יותר, ואני מעדיף לקנות חברות שהמכפיל, ה-EV שלהם לרווח התפעולי או לתזרים מזומנים, הוא מכפיל שהוא 20 ומטה. קרי חברה, אתה משקף לי תשואה של 5% ומעלה. אני גם מקווה שזה בריא עד כה, כי אני רוצה עם המינוף הזה להתחבר רגע לבאפט.
אני רק אוסיף משהו שבסופו של דבר Enterprise Value בעברית זה שווי פעילות.
שווי פעילות, אוקיי.
וזה כביכול מדד כלכלי לביטוי הערך הכולל של החברה, להרבות נכסים והתחייבויות הקשורים לייצור הכנסות ורווחים, אך בניכוי מזומנים.
נהדר. וחשוב שאנשים יבינו למה זה בעצם מדד מצוין, כי כמו שאמרתי, יכולה להיות חברה מאוד ממונפת, אז אם אני מוסיף את המינוף ובוחן את זה ביחס לרווח, אני יכול בעצם לראות, זה לא חוכמה, הרי כל אחד יכול, יש גם תיאוריה כלכלית, שמנים לאוניברסיטה של מודיליאני נראה לי, שהמשקיע צריך להיות אדיש איך חברה בונה את ההון שלה. אז אם אני בוחן חברה רווחית עם הון עצמי, או בלי מינוף, ואם מינוף, אני צריך להשוות תפוחים לתפוחים, וזה מה ש-EV עושה. עכשיו, כמובן, הרבה פעמים יכול להיות שחברה שהיא יותר ממונפת, יותר מסוכנת, ולכן נראה מכפיל יותר, יותר נמוך, אבל זה מביא לנו מספר שאפשר לשחק איתו באופן שווה. עכשיו שדיברנו מינוף, רגע, לפני שנדבר מינוף ובאפט, אני רוצה לציין שמחקר שנעשה על וורן באפט לפני כמה שנים, כמה חוקרים בשם, איך קראו להם, אני כבר אזכר בשם שלהם, פרזיני, שם איטלקי, למרות שדעתי הם אמריקאים. פרזיני, ב-2013 כתבו מאמר נהדר, ומי שירצה גם אותו נשמח, אני אשלח לאיגור למי שיתעניין, למרות שאפשר למצוא את הדי בקוד בגוגל, המאמר קוראים באפטס אלפא. והחבר'ה האלה באו ושאלו שאלה פשוטה, הרי יש המון משקיעים בעולם, שמאוד מצליחים, אגב, והרוב וחלקם מצליחים פחות ויותר מהמדד, אבל הרבה מנהלי השקעות. אבל יש באפט אחד שהצליח באופן לא קונסיסטנטי, אבל הצליח במשך קריירה ארוכה להניב תשואה הרבה יותר גבוהה מהמדד, כמעט כפול. מה הוא עשה את זה? האם ניתן לנטרל, לחוש, להגיע במספרים, לחמת את היתרון הכמותי של זה של באפט, שאיך הוא עשה את זה? וזה כמובן לא בא לזלזל בבאפט, זה ממש לבחון איך מספרית הוא עשה את הדבר הזה. והמסקנה של המחקר שלהם היא באמת מאוד מאוד חשוב, והמחקר הזה הוא אחד מהדברים שהם מאוד מאוד השפיעו לפחות על תורת ההשקעות שלי, והם מצאו שלושה גורמים עיקריים שיכולים להסביר כמעט באופן מושלם את התשואה העודפת שלו. הגורם הראשון שהם מצאו, שבאפט בעצם מתמקד במניות עם בטא נמוכה. ונסביר, בטא זה מושג שבעצם מדבר על הקורלציה של מניה לשוק המניות. נגיד שיש לי מניה ששוק המניות יורד ביום, עולה או יורד באחוז, המניה הזאת עולה ויורדת באחוז בהתאם, אז הבטא של המניה היא אחת. כלומר, היא תנודתית פחות או יותר כמו השוק. יש מניות עם בטא של 2-3, כלומר שככל ש... השוק עולה יורד, המניה הזאת יורדת פי 2-3 יותר. עכשיו, מניות עם בטא נמוכה מאחד, זה אומר שהן פחות תנודתיות מהשוק, אלא מניות בדרך כלל יותר יציבות, אצל באפט אפשר לדבר על קוקה קולה, אמריקן אקספרס, אלה לא מניות טסלה, אלה לא מניות ביו, חברות שהמחיר מניה פחות תנודתי. עכשיו, באפט, המחקר הזה מראה שרוב המניות של באפט הן היו חברות מהסוג הזה, שהרווחיות שלה הייתה די צפויה ויציבה, וכנ"ל מחיר המניה. זה הוסיף לו, למיטב זיכרוני, איזה בערך 1-2% בשנה לאורך זמן, ואגב, יש ממש תעודות, קרנות מחקות, תגור שאתה בטח מכיר, שמתמקדות במניות עם תמודתיות נמוכה, בטא נמוכה. אגב, מאז שהמחקרים האלה פורסמו, והמון תעודות סל, קרנות מחקות, הונפקו על הרעיון הזה, זה עובד פחות ופחות טוב. אבל בזמנו שהמאמר פורסם, זה נתן גושפנקה לשיטה הזאת של באפט. שוב, אני, שאני בא לבחון חברה, אני לא מסתכל על הבטא שלה, אבל זה מה שהם מצאו. דבר שני שהם מצאו, זה הנושא של דחיית מס, אוקיי? דחיית מס בעצם אומרת שבאפט, שהוא קנה חברה, הוא לעתים רחוקות מחר, וזה נתן לו יתרון עצום שהוא בעצם לא שילם מס רווחי הון, כי כידוע לציבור מאזינים לו בטח שגם בארץ, אם קונים מניה ולא מוכרים אותה, אז אין תשלום מס רווחי הון, וכך בעצם נוצר לו, יש לו חבות מס מאוד מאוד גדולה במאזן של ברקשייר, אבל היא, רק אם הוא ימכור את המניות, אם הוא לא מוכר, למשל כל הלדתי, אם הוא היה עושה ניתוח כלכלי, והוא עשה בטח, לפני הרבה שנים הוא היה מוכר אותה אחרי שהוא הרוויח המון, ב-20 שנה האחרונות המניה של קולה כמעט ולא זזה. אבל אילו היה מוכר אותה בתחילת העשור הקודם, הוא היה משלם כל כך הרבה מיסים, אז הוא לא מכר, וזה שהוא קנה חברות טובות ולא מכר, נתן לו יתרון בתחיית המס. זה פקטור שני. וזה אגב כל משקיע יכול לייצר בעצמו, יש בארץ אפילו יותר טוב, אפשר להשיג תור ממס במסגרת IRA וכו'. עכשיו, הפקטור השלישי שעליו נתמקד היום והוא קשור למינוף, וזה ישמע קצת אולי מוזר למאזינים שלנו, שבאפט ומינוף לא הולכים ביחד, אבל הפקטור השלישי זה באמת מינוף כלכלי. ומה זה אומר? בקצרה, מי שירצה, גם כתבתי על זה מאמר בזמנו, אני מפרט שם קצת יותר, אם תרצה אני אשלח את זה גם לחברים, אבל אני, בכמה מילים, באפט של ברקשייר, היא בעצם אחת מחברות הביטוח הגדולות בארצות הברית, היא קנתה עם השנים בברקשייר, שהייתה חברת טקסטילים כושלת, הוא קנה עוד ועוד חברות ויצק לתוכן, את הפעילות הביטוחית. אגב, יצא ספר לא מזמן, אני באמצע של הספר, אבל מי שרוצה ספר מומלץ, שנקרא Berkshire Hathaway, משהו לגבי Capital Allocation שלו, אני אתן לכם את השם, מי שירצה, ספר מצוין. Capital Allocation, the Financials of a New England Textile Mill, ספר שנכתב על ידי ג'ייקוב מקדונלד. בכל מקרה, המינוף, מה באפט עשה עם ברקשייר? הוא קנה חברות ביטוח, למה הוא קנה את החברות ביטוח האלה? מה זה נתן לו? אז אם נסתכל רגע, לפני שנכנס למספרים, המינוף של באפט הוא מכך שיש לו כספי פרמיות של מבוטחים. מה זה אומר? אגב, יש משפט יפה שאומר באנגלית, אנשים עשירים קונים בנקים, אנשים עשירים וחכמים קונים מניות של חברות ביטוח. אגב, הבנקים יעזרו לנו להבין את זה. בוא נחשוב רגע על הבנק. אם אני נותן לבנק שלי פיקדון של 100,000 שקל, לבנק נוצרת התחייבות במאזן שהכסף שלי יושב בבנק, אבל לבנק יש התחייבות להחזיר לי את הכסף הזה. בינתיים הבנק יכול לשחק עם הכסף בגדול, אבל בפועל הכסף הוא שלי והוא צריך להחזיר לי אותו ברגע שאני דורש או רוצה למשוך את הפיקדון. חברת ביטוח זה משהו דומה, אך אפילו הרבה יותר טוב. מדוע? נגיד שאני משלם כל חודש לחברת ביטוח שלי פרמיה, בגין ביטוח חיים שחלילה יקרה לי משהו. אני משלם כל חודש פרמיה לחברת ביטוח, הכסף שאני משלם לחברת ביטוח מוגדר חשבונית כהתחייבות של חברת ביטוח אליי, אם חלילה קורה לי משהו, אבל ההתחייבות הזאת יושבת במאזן של חברת הביטוח לעתים במשך המון המון שנים, כי מה לעשות, ברוך השם, רובנו נחיה עד 120, והכסף הזה של חברת ביטוח לא תמיד ישולם, ואם ישולם, הוא ישולם בעתיד. אבל בינתיים הכסף הזה, חברת הביטוח יכולה לעשות איתו, בגדול, יכולה להשקיע אותו, לא מה שהיא רוצה, יכולה להשקיע אותו. שעשימו לו, בניגוד לבנק שצריך להחזיר לי את מלוא הסכום, חברת ביטוח טובה יודעת על כל 100,000 שקל שהיא מקבלת, להחזיר לנו פחות. לעתים בחברות ביטוח האלה זה יכול להיות אפילו 80,000 שקל על כל 100, אחרי ברקשייר של באפט הצליחה לאורך השנים בערך 90,000, 95, אבל יש פה מקור רווח מאוד מאוד משמעותי, ובאפט, המאמר הזה של פרזיני אומר, הגאונות של באפט זה בעצם, הוא השתמש, תחשבו את זה, זה כמו פירמידה, כל חודש נכנסים לחברות ביטוח של ברקשייר המון המון פרמיות, הפרמיה הזאת רשומה לברקשייר המאזן כהתחייבות, אבל כל הזמן גם נכנסים פרמיות, כל חודש אנשים מכניסים עוד פרמיות, ואם צריך לשלם למישהו, אז משלמים מהפרמיות החדשות. כלומר, זה ממש כמו סיג של פירמידה חוקית, והרגולטור אף אישר לברקשייר בזמנו היום גם, אבל קצת פחות כנראה, את הפרמיות הקבועות, הראשוניות, בעצם הם כל הזמן, הם יכולים, זה סוג של התחייבות פיננסית, אבל היא לעולם לא צריכים להחזיר אותה, כי המבוטחים החדשים משלמים לישנים וחוזר חלילה, וגם לישנים צריך לשלם רק בעתיד הרחוק, וכך, לבאפט יש כסף במאזן, מוגדר כהתחייבות, אבל הוא יכול לעשות איתו, להשקיע אותו לטווח הארוך. כי שימו לב, אם כל חודש היה צריך לשלם למבוטחים, הוא לא היה יכול להשקיע את זה במניות, כי כל ירידה בשוק ההון הייתה גורמת לו, מכניסה אותו לצרה.
אז תודה רבה על הזמן שלך, יואב, ואנחנו ניפגש לפרק נוסף.
יאללה, לא. תהיה בריא וכיף, ונשתמע שבוע הבא. שמור על עצמך. ביי. Thank you.